כן, פעם שעברה, אנחנו נמצאים במוסר אביך.
מוסר אביך.
פרק א', פסקה ז'. הסוגיה הזו, שבה הרב מטפל, היא נוגעת לסיבות, או סיבת הסיבות, שבגללה קיימת הזנחה. הזנחה מאוד רווחת ומסוכנת של נטיית היראה בנפש האדם. נטיית היראה, כוח היראה שבנפש האדם הוא כוח חשוב מאוד, שלמעשה הוא, הייתי אומר, כלי אומנותו המרכזי של האדם, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יירא, את מצוותיו שמור. ומניותיה של היראה, של המידה הזו, ירדו פלאות עם הדורות. עד כדי כך שהרבה פעמים המידה הזו נותרה בעירנותה. היא נותרה בנפשות שהן לא הנפשות המעולות ביותר. אנשים פשוטים, הרבה פעמים עמי ארצות. מה שמסיעת ישרים קורא גולמי חסידות, או חסידים שוטים, או בלשון מעודנת יותר גסי השכל, או בכל אופן שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס, בלשון המיוחדת של המסיעת ישרים. וצריכים להחזיר עטרה ליושנה, כי בלי המידה הזו, עבדנו כולנו עבדנו. בלי המידה הזו של היראה, כל הבסיס לעבודת השם הולך לאיבוד, כי אמרתי אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. הרב שואל פה את השאלה הגדולה, מעיז לשאול וגם להשיב, מהי הסיבה? מהי הסיבות? הוא מביא כאן שלוש סיבות, אבל הוא מתמקד בסיבה אחת שבעיניו היא הסיבה העיקרית, כן? שנזנחה היראה. אנחנו נקרא את זה עוד פעם, כפי שבשיעור שעבר פתחנו את הפסקה, אבל לא נוכל לסמוך על מה שלמדנו פעם שעברה, צריך לחזור לזה. אז בקיצור, נקרא פה בדברי הרב קוק את שתי הסיבות הראשונות שבהם אנחנו לא מתרכזים ולא מעמיקים, רק מזכירים אותם, ותכף נכנסים לסיבה השלישית שעיקר ענייננו בפסקה זו. בפסקה ז', לימוד היראה וקביעותה. כן? לימוד היראה זה שלב ראשון. כן? כאן הפסקה הזו בעצם היא מתמצתת את כל התוכן של הפסקה. כן? כדי להעלות את היראה, לחדש את היראה בנפש, להחזיר עטרה ליושנה, אנחנו זקוקים ללימוד. ומתוך הלימוד של מושג היראה החדש, האמיתי, המקורי, אנחנו חוזרים וקובעים אותה בתוך הנפש. לימוד היראה וקביעותה. סיבת הדבר, שאין נפרץ כראוי התלמוד הדרוש לענייני העבודה. כן? ענייני העבודה, הטהרה, הדבקות, אהבה, חסידות, היראה. כן? התלמוד הדרוש לענייני העבודה, אבל פי שבוודאי לימוד גדול, ועיון רב הוא דורש, לא יעלה על הדעת שעניינים כל כך חשובים, כמו אותם המידות שהזכרתי כרגע, אנחנו נוכל למצוא אותם בשדה הנפש באופן ספונטני, פשוט, בלא עמל. ודאי, ההתחלה, היסודות של המידות האלה, ודאי שנמצאים בתוך הנפש, כמו שאומר המסיעת ישרים, התחלותיו ויסודותיו נמצאים בנפש. כן? אבל אם לא ילמד אותם, יעבור עליהם ולא ירגיש בהם, יראה ולא יכיר. זאת אומרת, זה להיות עם, אבל להיות בלי. אתה עם המידה, אבל אתה בלעדיה. כן? כי לא עסקת, לא פעלת פעולה לימודית, עמוקה, מודעת, הכרתית, ביחס לאותם הכוחות שאתה מוציא אותם בתוך נפשך באופן טבעי. זאת אומרת, הרב, מה הסיבה שלא נפרץ כראוי התלמוד לענייני עבודה? שמה תאמר שאולי אותם עניינים לא צריכים להילמד? כמו שלא צריך ללמוד כדי לראות בעין ולשמוע באוזן? פשוט צריך לראות ולשמוע וזהו. תעזוב, אל תיגע. מה עכשיו תתחיל להתפלפל לך, עין רואה וכו'. לא, עין היא בריאה, תן לה להיות במהלכה, היא תראה, האוזן תשמע, רק אל תקלקל, זה העיקר. אבל מי צריך בכלל להוסיף משהו על ראיית העין, הלוואי ולא נחסיר ממה שהטבע נתן לנו? אז היית בא ואומר, רגע, רגע, אותו הדבר בדיוק. מדוע יגרח חלקו של הטבע המוסרי? אותו דבר. אני מוצא בקרבי את כוח היראה, את כוח הרחמים, את כוח זה, כוח זה. אני מוצא אותם בקרבי, אם אני אדם בריא, כפי שעשה אותי האלוקים ישר, אני לא צריך להוסיף ולא לגרוע מהמידות שאני מוצא בתוכי. ואם תבוא אליי עם ספר ארוך וסוגיות תלמודיות, אודות מידת היראה, אני אשלח אותך. תלך. אתה בא למד מה זה יראה? לא. אם הייתי מקולקל במידת היראה שלי, אם היא הייתה באמת הולכת הלוך וחסור בתוך נפשי, גם מהאופן הטבעי, הייתי אומר, בוא ותלמד אותי. אדם שנפגמה עינו, אדם שנפגעה אוזנו, ודאי שצריכים להפעיל את כל חוכמת הרפואה כדי לעזור לו. אבל אם הדברים הם על תקנם, כפי שעשה עם האלוקים, כל המוסיף גורע. כך היינו חושבים גם ביחס למידות הנפש. טעות. טעות קשה. קשה מאוד. ודאי שצריך ללמוד. בעיון גדול. אז מה הסיבה שלא נוגעים בזה בכל זאת? יש לומר, מפני שטבע השכל להשכיל דווקא. והנה, באמת הדורות הלכו, הולכים וחסרים בדעת האמיתי. טבע השכל להשכיל דווקא. כלומר, אומר לנו הרב, הכל בסדר. אנשים יודעים, כן? כלומר, יחד עם הכוחות הטבעיים האלו, נדבר על מידת היראה כרגע, יחד עם אותה נטייה נפשית שקרויה יראה, אדם יודע שהוא גם בעל שכל. ושכלו, מכריח אותו בהכרח לחקור ולדרוש, להתעמק. ואז הוא שואל את עצמו, במה להתעמק? יש לי שכל. ודאי שאני רוצה לשאול כמה, למה, איך, מתי, מי, איפה. אני רוצה להרבות בדרישות וחקירות. הרי התכונה השכלית שלי מושכת אותי בהכרח להעמקה ומחקר. אבל שאני שואל את עצמי, מה יהיו תחומי המחקר שלי? אני קובע את תוכנית ההתעמקות שלי, שאני בא לספק את הצמאון האינטלקטואלי שלי, שבהכרח מושך אותי להעמקה, ברור וחקירת עומק. שאני שואל במה אני אפתח, ההכרעה בשאלה במה אני אפתח היא תלויה בכמה דברים. אחד מהם, שאני רוצה להעלות על סדר היום את עניין היראה למשל, ולהחליט שהוא הנושא המועדף מבחינת שכלי, אני עכשיו שואל את עצמי, מה מקורות הלימוד של היראה? אני הולך למדף ספרים, לפני 100 שנה, 200 שנה, אני שולף ספר ממדף הספרים, ספר היראה. נגיד, ספר היראה. אומר לנו הרב, מה היה מצבו של אדם שרצה להעמיק באותה התקופה, כן, בלימודי המוסר? אומר לנו הרב, הייתה לו בעיה רצינית. השכל שלו באמת רצה לשוטט במדעי היראה. בכל אופן, אנחנו לא מוצאים את זה מכלל אפשרות. רצה לשוטט. כל מי שנתבקר בכף, בשל שכלו, הוא בכך, הוא פונה כלפי נפשו, ושואל את עצמו כמה שאלות אודות טבע נפשו. הוא רוצה להעמיק. אבל מכיוון שהוא לא יכול לבדו, הוא צריך עזר, אז הוא הולך למדף הספרים. הוא מוציא ספר היראה מתוך המדף. אומר לנו הרב, איזה בעיה הייתה לאותו אדם באותה תקופה? והנה באמת, הדורות הלכו, הולכים וחסרים בדעת האמיתי. ואם כי הניחו לנו ברכה רבותינו הראשונים והאחרונים בספריהם בענייני העבודה. כן. בענייני העבודה. השאירו לנו ברכה עצומה. אין שוב ספק, קציר החוכמה הוא אדיר. ארון הספרים היהודי מעולם הוא לא היה דל. גם לא לפני 200 שנה. לא. ממש ממש לא. אנחנו לא חידשנו הרבה בזה. ארון הספרים היהודי מאז ומתמיד היה ידוש, מלא מכל טוב. זה דבר ידוע. אבל מה הייתה הבעיה? הניחו לנו אמנם ברכה, רבותינו הראשונים והאחרונים בספריהם בענייני העבודה. אבל יש מהם, מאותם הספרים, שדיברו בקצרה, ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו, גם בעלי השכל, החריפים, מהירי השכל, הם לא יודעים לקרוא בספרים האלו. אני זוכר איזה שכן, כן, היה לנו שכן פעם להוריי, יהודי מאוד מיוחד שעסק הרבה במבצעים חשובים ופעולות חשאיות של המדינה שבדרך, קראו לו שאול אביגור, הוא היה בהגנה, הוא היה איש הרכש של ההגנה, הוא היה שכן של הוריי, שאני הייתי ילד, הם גרו מולי, הוא ואשתו, יונה. הם שקלו את הבן שלהם, כן, במלחמת העצמאות, ילד בן 17 שיצא לסדות הקרב ונפל בסג'רה. והאיש הזה בקושי היה נראה בבית. רוב זמנו היה בחוץ לארץ, בפעולות רכש מיוחדות מאוד באותם התקופות. ובקורות ימיו לקראת, בסוף ימיו ממש, בקורות הוא כתב ספר, אז הוא סיפר על סבו, כן, שכתב ספר שוט, מגן שאול זה נקרא, שהוא נקרא על שמו, שם סבו. והוא אומר שם בקורות חייו, שהוא כותב את קורות חייו, הוא אומר, אני מסתגל, הוא אדם חכם מאוד, אותו שאול אביגור, צריך להבין, זה אדם. אני קורא בספר של סבי, שוט, מגן שאול זה נקרא. ואני, לבושתי, בקטנותי, אני לא מבין כלום. לא יכול. בעל שכל כזה, לא מבין כלום. אין לו את ההקדמות המתאימות כדי להתמודד עם הדברים הכתובים שם. אין לו סולם לעליית הגג של סבו. כן? סבו נמצא שם בעליית הגג, והוא נמצא בתחתית, כן? על רצפת הבית התחתון, החדר התחתון. הוא לא יודע לעלות לשם, הוא לא יכול. אין לו אפשרות. וכואב לו על זה. אני זוכר על זה עד היום, את הקטע הזה ביומן. בקטנותי אני לא מבין את מה שהוא כותב. זה מה שהוא אומר כאן. יש מהם שדיברו בקצרה. נו, מה נגיד? בהתחלה הסתפק רבי בכתיבת המשניות. אין? אחרי שירדו הדורות, וכבר אי אפשר, לא זכרו כבר בעל פה את ההלכות, אז תורה שבעל פה נהפכה לתורה שבכתב. אבל רבי אמר, אולי הסתפקו בכתיבת המשניות? די בזה? די לחכימה ברמיזה? די לחכימה במשנייתה? אבל ירדו הדורות עד שאין די במשנה יותר. והיה צריך כבר את הגמרא. היו דורות שחשבו שדי בגמרא, מי צריך פירוש? עד שהגיע רשי. ולא די ברשי, אלא צריך עוד פרשן ועוד פרשן, ונתרבו נושאי הכלים. וכולי היי ואולי אפילו לא מספיק להבנת בני דורנו. עד שצריך לבוא שטיינזלץ ולהרגיז את החרדים, ולכתוב טקסט חדש על ציון תאיר, בניקוד, בפיסוקים, בכל מיני תוספות של גרסאות, והעולם, והמדע, ו... ואולי, אולי, נזכה ל... לא פשוט, לא פשוט. ירידת הדורות, אתם יודעים. אז אנחנו לא יודעים טיפשים, אנחנו לא אנשים טיפשים, יש לנו שכל. אבל השכל שלנו לא יודע להתמודד עם התכנים האלו, או בגלל הקיצור שבנראה מה שהוא אומר. כן? יש מהם שדיברו בקצרה ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו, כי אם לסגולה מהם כולאי ואולי. בקצרה, לא בדרך של סוד, בדרך של פשט, אבל בקצרה. אני יכול להגיד לך משהו בדרך הפשט, אבל הוא מאוד קצר וחסר הקדמות. תראו לפעמים פרשני, פרשת שבוע, פרשני התורה, הרבה פעמים כדי להסביר לנו פירוש של פסוק, הם מתחילים בהקדמות. כן? ונתחיל בהקדם, ונקדים ונאמר, הקדמה, הקדמה, ואתה נבין, אתם מכירים את הסגנון? ואתה נבין, אורחיים זה מופיע הרבה. אחרי כל ההקדמות, ואתה נבין, ואתה נבוא להבנת הפסוק. כמה הקדמות, סתכלו ברב קוק, בעין היה. הוא בא לבאר דברי חז"ל, מסכת ברכות. הוא מתחיל בהקדמות, בדיוק אתמול למדתי עם הבן שלי, איזה פסקה, בעניין של המלבין פני חברו, מוטב ישליך עצמו לכבשן האש, למדתי עם הבן שלי. אנחנו לומדים, כן? הוא אומר לי, נו, אבל מה זה קשור ל... לומדים, לומדים. הוא אומר לי, בן, מה זה קשור לפסקה בגמרא? אמרתי לו, רגע, תיפה, אנחנו נקצור את הפירות. עכשיו זה הקדמות. אז רב מתחיל לדבר על הכבוד. מה זה הכבוד החיובי והכבוד השלילי? אבל מה איך זה קשור לפסקה? מוטב ישליך עצמו לכבשן. אם לא, אנחנו לא נלמד את הקדמות האלה, לא נבין את הפסקה. עכשיו נבין את הפסקה. סוף סוף הרב אומר, כן? על כן, מוטב ישליך עצמו. על כן, מוטב יש לי. הבנת בני? עכשיו הבנתי. איך הייתי יכול להבין את דברי הגמרא בלי הקדמות האלו? אז תראו זברים שהגמרא מביאה לנו את הדברים הסתומים והנפלאים האלו, בלי שום הקדמה, סומכת עלינו בשתי ידיים שנביא לבד. אבל איפה אנחנו ואיפה גדולת חכמי התלמוד? מה לעשות? זה הדבר הראשון שהרב אומר. שגם פשטי הראשונים לא מובנים למדי הצורך. ומה נאמר, אומר הרב, סיבה שנייה, ויש מהם... סליחה, לא סיימתי את המשפט שמה. יש מהם שדיברו בקצרה ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו, כי אם לסגולה מהם, סגולה הכוונה היא מיעוט שבמיעוט. כולהי ואולי. וגם המיעוט הזה אולי קיים מיעוט כזה, אולי. זה נקרא כולהי, כן, ואולי. כולהי, כן, עד כדי כך, כולהי זה עד כדי כך, ואתם יודעים מה? אולי גם מעט לא מצויים, שיכולים, ככה, כן, אולי עוד חמור מזה. ויש מהם שדיברו בעניינים גבוהים. פה הוא כבר מדבר על אותם ספרים שכבר נוקטים בשפה סודית ורזית, ואין לנו מבוא ולא פתח להיכנס לשם. כספר החתום כל דבריהם. ויש שדיברו בעניינים גבוהים עד שלמי שלא השכילו עדיין, דרכי היראה והעבודה בערך המועט לפי טהרת שכל האנושי הפשוט, יהיו הדברים להם כדברי הספר החתום. במילים אחרות, מי שלא סלל עדיין את הדרך, או מי שלא התמחה בהבנת עולם המושגים היותר נמוך, ששייך לטרמינולוגיה המוסרית של עבודת השם וכו', מי שלא התמחה בזה, הוא לא יכול להיכנס לשם. הוא עדיין לא בנה לו סולם. הגאון מווילנה אומר יותר מזה. הוא אומר שכל מי שחסר לו יד אחת בלימודי המדע, חסר לו כנגד זה 10 ידות בתורה. זאת אומרת, כל הלימודים כולם זה הקדמות להבנת התורה. אני אומר לעצמי, לפעמים קשה לי להבין איך אפשר להבין דברי חז"ל, בלי לראות סרט שלם בנשיונל ג'אוגרפיק על הנשר. איך אפשר להבין מה הם מתכוונים כשהם אומרים הווה אז וקל כנשר, אם אתה לא רואה סרט על הנשר? איך אתה יכול להבין מה זה הווה אז כנמר אם אתה לא עושה סרט על הנמרים? אם אתה לא רואה את גבורת הארי, אתה גם לא יכול להבין מה זה גבורה אם אתה לא רואה הארי. מסתבר, חשבנו תמיד שגבורה זה דווקא, כן, דווקא להילחם. מסתבר שגבורת הארי זה משהו אחר לגמרי. אתם יודעים כמה אריות נלחמים? כלום כמעט. הלוויה עושה את כל העבודה. אז איזה מין גבורה? הגבורה שלו זה גבורה של חוסר צורך להילחם. זה הגבורה. איך אני יכול להבין את דברי חז"ל אם אני לא ראיתי את האריה ואת גבורתו? האריה שיושב ככה. הוא לא צריך להילחם, הוא מלך החיות. הוא יושב על כיסאו, ואף אחד לא מנסה להתגרות בו בדרך כלל. חוץ מהצבועים, ככה לפעמים קצת מציקים לו. בלהקות של 30, 40 ו-50. אבל גבורת הארי, זה לא גבורה מלחמתית בכלל. אדרבה, היא גבורה של שלווה ושעננות, של גבורה פנימית, שלא צריך בכלל לצאת למלחמה שרואים גבורה כזו. ולא תעבור חרב בארצכם. לא תעבור, אתם תשבו לבטח, אף אחד לא יזיל לכם איתכם. לא בגלל שאתם חזקים, לא בגלל שאתם חזקים ואתם תקעו אותם מכות נמרצות. לא בגלל זה בכלל. גבורתכם היא תהיה בעצם קדושתכם. אני אומר, לפעמים קשה להבין, איך אפשר להבין בכלל דברי חז"ל בלי להכיר את הטבע? איך אפשר? אז כל מי שלא עסק בלימודים התחתוניים יותר, אין לימודי הטבע, אין לימודי הנפש יותר תחתונים, אין לו מבוא ודרך להבין את הנמשל, אם הוא לא עסק בעולם המשל, אלה דרגותיו. לכן, יש בעיה. נמצא שהתאווה השכלית שלנו ללמוד, להשכיל, להתעמק, להכיר את אוצרות הנפש שלנו, שביניהם האוצר הגדול של היראה, יראת השם היא אוצרו, נמצא שהתאווה האינטלקטואלית הזו היא מתיחה את ראשה בכותל. לפי שני הדברים שאמרנו כאן, שתי הסיבות האלו. עכשיו נכנס הרב לסיבה שלישית, ולדעתו זו הסיבה היותר מרכזית, או היותר נחוצה, כן, לבני דורנו. יותר נחוצה. ובה הוא מעריך. ועוד סיבה נוספת, עוד סיבה נוספת, כי סערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לחוכמה, לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. עכשיו הרב עזב לרגע את התאווה האינטלקטואלית, ובבת אחת הוא מפנה מבטו לרגש הספונטני של היראה. הרגש הספונטני של היראה, מי שזה נמצא אצלו אגב, כן? מעניין שנשאל את עצמנו את השאלה לאורך לימוד הפסקה, עד כמה הדבר הזה הוא רלוונטי לגבי כל אחד מן היושבים כאן. אלפי שאמרתי שהסיבה השלישית שהרב מעריך בה לכאורה היא הסיבה יקרית, אבל אני צריך לשאול את עצמנו מפעם לפעם עד כמה הסיבה הזו היא רלוונטית לגבינו. כי מה אומר פה הרב? היא רלוונטית, זה בסדר. אבל בואו נשאל את השאלה. אומר הרב, רגע, יש עוד סיבה אחת נוספת. הפעם הסיבה היא לא מצד המוגבלות השכלית שלנו, או העדר התנאים כדי ששכלנו יוכל להתעמק בתורת היראה. הפעם זה בדיוק קוטב שני. לא בשכל עסקינן. ומגבלותיו וחסרון התנאים הנחוצים לו כדי להשכיל. אלא פה מדובר על ההיבט הרגשי של היראה. כלומר, גם שבאים ללמוד כבר בספר, במיוחד בדורנו, שלא חסר ספרים על היראה בשפה פשוטה, שווה לכל נפש, רק שב ותלמד, גם בדורנו שלכאורה לשכל יש כבר מרחבים אינטלקטואליים, לימודים נפלאים, מי עומד לשכל? לשטן בדרך. העולם הרגשי. העולם הרגשי. ככל שהעולם הרגשי שלנו נמצא בעוצמה גדולה יותר, אם אתה מאוד נלהב לחפש עבודה, ואתה קראת על שלט שמחפשים עבודה במקום מסוים, אתה תרוץ לשם אחוז עמוק, ותהיה כל כך מרוגש, עד שכבר לא יהיה לך יישוב הדעת לחכות בתור, עד שאולי אפילו, כתוצאה מסערת הרגש שלך, אתה תעשה פעולות לא שקולות, כן? אתה תקפה את עצמך על הפקיד, או על בעל הבית, כן? תעשה דברים משונים מאוד, כי הרגש שלך עכשיו נמצא באגרסיביות חזקה מאוד, והוא לא מניח לשכל לברר את התנאים הנחוצים, כדי שהרגש יבוא על סיפוקו. אותו רגש, כן, שגורם לך לחפש עבודה, אתה זקוק לפרנסה, אתה רוצה להביא את עצמך לידי ביטוי, הרגש שאז הזה, הוא מסתער על המציאות, דוחק את השכל הצידה, ועכשיו הוא קובע את אופי ההתנהלות. אתה יודע כמה טעויות יהיו לך בדרך? כי הרגש של האדם הוא ספוג, עכשיו אני מדבר, גם אם מדובר ברגש, אגב, שהוא רגש אלוקי, בטבע המוסרי מה שקרוי, כל שכן ברגשות שנתלחלחו במהלך הדורות, הרגשות של האדם המצוי הם רגשות שהם ספוגים בסיגים לא פשוטים. רגש האהבה, כל מיני רגשות, לא משנה איזה רגש תדברו ככה, ודאי רגש הקנאה, רגש השמחה אפילו, רגש השמחה, שמקנן בתוכנו ולפעמים הוא מתפרץ, הרגש הזה צריך כל כך הרבה ברורים, לא פחות מארטישוק. יש כאלה שאומרים שאי אפשר לנקות ארטישוק, הוא מלא ותולעים, וכמה שלא תבדוק, יש בעיה, ויש היום כתיף, ברוך השם, ארטישוק של כתיף, אפשר. אבל הרגשות שלנו הם לא פחות מארטישוק. כן? של האדם המצוי. יש רגשות שהם פחות נגועים. אפילו אם נדבר על הרגש האלוקי של יראת השמיים, לפני שנתלכלך בחטא, לפני שהרגש הזה ננגע, כן? התלכלך. אפילו הרגש הזה צריך ברור, זה פשוט לא יאמן. אפילו יראת האלוקים הטבעית הראשונית, החפה מפשע, היותר מקורית כאילו, גם היא צריכה בירור. אז מה נגיד על רגשות שקצת ירדו במהלך הדורות? ודאי וודאי שצריך. ברגע שהרגש מוביל אותנו, כשאנחנו באים לפתוח ספר אפילו בדורנו, ספרים שיש בהם כן את ההקדמות, והם לא סתומים כל כך. מהר"ל אולי זה לא הדוגמה. כן? שאומרים, מהר"ל, מה הוא רוצה לומר? קשה קצת. אבל יש ספרים, לא חסר. מלא. ספרים פשוטים. אבל הנה אומר לנו הרב. כי סערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. החוכמה והרגש אלו שתי עולמות שונים. הרגש הוא כוח סובייקטיבי. הוא כוח שבדרך כלל מבטא את ההשגה המצומצמת שתלויה בזמן ומקום ובכל שאר המגבלות האנושיות של העולם הנברא. הרגש מבטא, כן? התכנים הרגשיים בעצם הם לקוחים מקרקע העולם הזה, הטבעי והפיזי. זה הסובייקטיביות המצומצמת. אמרנו, הרגש הוא לא שקר גמור. אלמלא הרגש הספונטני, שאף על פי שהוא צומח מהקרקע הטבעית המוצרית, אלמלא הוא, לא היינו יכולים לשרוד דקה אחת על פני אדמה. כי כל אחד מאיתנו יכול שכבר היה או פוצע או נפצע. חברה אנושית לא הייתה יכולה בשום אופן להתקיים. אלמלא הטבע המוסרי הבסיסי. מחיאות כפיים לטבע המוסרי הבסיסי. מחיאות כפיים גדולות. אבל אין בזה די. כי התוכן המוסרי המצומצם, שלא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף, הלוואי שישארו על כנם החלקים האלה של המוסר הטבעי. זה כבר לא פשוט כל כך. שלא תחמוד. חלקם כבר נפגעו אנושות. הרגש המוסרי לא מכיר אותם כל כך. כן? אבל אין די בהם. אין די. כי הרגש המוסרי, שהוא מבטא את התכנים האלו, הוא מבטא אותם בצורתה המצומצמת. אין לנו די בזריזותה של נמלה, ואין לנו די בצניעותו של חתול, ואין לנו די בקדושתה של יונה. שלושת הערכים האלו, כמו ערכים אחרים שהטבע משדר אלינו בלי הרף, הם לא מספיקים כדי לקונן עולם במלכות שדי. ובדי ובדי לא כדי להביא אותנו לממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו לא מסתפקים בזה. לך אל נמלה הצל. ראה דרכיה. וחכם. תלמד מן הזריזות. אבל אחרי זה תיקח את הזריזות שראית בטבע, ותכניס את הזריזות לבית המדרש. תפתח את הזריזות הנמלתית הזו לזריזות של אברהם אבינו, ותלך הלאה. אבל אם תישאר בזריזות הנשמה, שום דבר לא יצא. הנמלה, שום דבר לא יצא מזה. שום דבר. אתה בעצמך תישאר נמלה. אתה תהיה מאוד זריז, אבל כדי לדאוג למזון שלך, כדי למלא את החור שלך בחתיכות של כל מיני שיבולים ודברים כאלה ואחרים. אבל יותר מזה לא יהיה לך. כל הזריזות תושקע בדבר אחד, בתוך החור התת-קרקעי שלך. אם אתה לא תיקח את זריזות הנמלה ותעלה אותה מעלה מעלה. עולם הרגש משדר לנו בלי הרף תכנים מצומצמים ששאובים מעולמות סובייקטיבית. עם כל ערכה, עם כל ערכם וכל חשיבותם, כפי שאמרתי, שהם מהווים את הבסיס המוסרי של קיום חברה אנושית. אבל אין די בזה. לעומת החוכמה, שהיא כל כולה באה לנו ממקום עליון מאוד, מעולם אובייקטיבי, שהיא מתארת את הדברים כפי שהם. כפי שהם. אגב, כדי שנוכל לפגוש את הדברים כפי שהם, אנחנו צריכים שכוח השכל שלנו באמת יהיה חופשי מספיק, ואולי חותם את הגומי של עולם הרגש. ברגע שהשכל של האדם הוא חותם את הגומי של עולם הרגש שלו, אז הוא בעצם לא יכול לפעול את הפעולה של ערב דברי תורתך ופינו. כי המגע עם התורה של שכל כזה, המגע עם התורה הוא גורם להתלכלכות מיידית של התורה. ואז חוכמת התורה יורדת מטה מטה, נקצצות כנפיה, והשכל שהיה אמור לעלות לשם, להיפגש עם המושגים כפי שהם, ואז לחזור ולשתול אותם בעולם הרגש ובזה לקדש את הרגשות, במקום זה התהליך לא נשלם. כי הרגש אוחז בשכל חזק חזק, לא נותן לו להתרומם בחירות ובעצמאות ראויה, ואז לא מתרחשת אותה הפגישה עם החוכמה האלוקית. חוכמה, כוח מה? זה הכוח של המה. יש לי אפשרות לדעת את המהות, את הדבר כשלעצמו, באמיתתו. אבל המפגש הזה לא מתרחש. כי השכל מלוכלך. פשוט מלוכלך. אז כדי שנוכל באמת להיפגש עם החוכמה וליהנות מזיו החוכמה, אנחנו חייבים לעשות כמובן כמה וכמה שיפורים בשכלנו. לימוד הגמרא הוא דבר נפלא. לימוד הגמרא זה אוברול השכל. למה דווקא לימודים אחרים? כי לפעמים שלומדים לימודים אחרים כמו אגדה ודברים כאלו, השכל שלנו לא מספיק, כן? לא מספיק מתחנך בלימודים כאלו. בלימוד הגמרא זה כמו חשבון. אם אתה לא מדייק, לא תבין את הסוגיה. פשוט מאוד. אתה חייב לקפות את עצמך לשכל של הגמרא. אחרת לא תוכל להבין את הסוגיה. ואם אתה מבין את הסוגיה בטעות, זה כבר לא יסדר לך מההמשך. כן? לכן לימוד הגמרא הוא אימון וחינוך שכלי יוצא מגדר רגיל. בכל מקרה, גם אם אדם עדיין לא הגיע לפרק הגמרא, חשוב מאוד שירגיל את שכלו לשמוע לאחרים. אל תבדה מלבך, אל תשחק יותר מדי עם השכל. תרגיל את שכלך להתבטל לשכלים אחרים. תנסה באמת להרגיל את שכלך להיבטל, כן? הייתי אומר, לקבל. משה קיבל. וכך השכל מתחנך עד שהוא כלי נפלא שבאמצעותו אפשר להיפגש עם החוכמה. נמצא לפי זה שהרגש והחוכמה למובן מסוים הם שני כוחות שנמצאים משני צדדי המתרס במובן הזה. הכוח הסובייקטיבי אל מול הכוח האובייקטיבי. וממילא, מכיוון שבשעת הלימוד, שבשעה שאני בא בעצם להשכיל וללמוד, אני רוצה לקבל את האובייקטיבי, אני חייב לשאול את עצמי את השאלה. איפה נמצא הכוח הסובייקטיבי שלי כרגע? איפה נמצא כרגע? אני חייב להרגיש ולדעת, לעקוב אחרי המהלך של הרגש, ולשאול את עצמי, האם הוא פעיל מדי? האם הוא דומיננטי מדי במהלך הלמידה? וממילא אני כבר מכניס את עצמי, את הנמוך שבי, את הסובייקטיבי, את המצמצם שבי, לתוך הלימוד, ואני לא אזכה להבין לעולם מה התכוון להגיד הרב קוק. כי אני מכניס את עצמי יותר מדי. אין לי בעיה עם זה שסוף סוף, גם אחרי ששכלי יהיה טהור וקדוש, ודאי שגם אז, התורה תתברר לי בצורה סובייקטיבית. ודאי, סוף סוף אני הלומד, זה פשוט. אבל זה כבר סובייקטיביות שאינה מזיקה. זה הסובייקטיביות שמבטאת את מה? את הלבוש הנשמתי המיוחד לי. אין שום בעיה בזה. אנחנו מדברים על הסובייקטיביות הירודה, הירודה. שהיא נמצאת במרכזו של הרגש הטבעי, אפילו אם הוא נקי כמבראשית, וכל שכן שנתלכלך ונזדהם במהלך ירידת הדורות וגלות אדום, גלות הניאוף, גלות הגאווה, גלות הממון. על זה אני מדבר. אז אתה חייב לבדוק איפה נמצא הרגש שלך. בשעה שעכשיו אתה בא להשכיל, אל תתרגש. תיזהר. מה מקומו של הרגש? הרב יגיד לנו. מתי הוא מופיע, מתי הוא לא מופיע. מתי מדמימים אותו, מתי מפעילים אותו, באיזה עוצמה מפעילים אותו. הרב יגיד לנו. יגיד. לא, הרב לא בא שם לעסוק פה בפרטי פרטים. כן? אדרמה כזו. אבל תן לך חם ויחכם עוד, כל אחד יבין מתוך הדברים הנאמרים את מה ששייך לו. אומר לנו הרב ככה. יש לכם שאלות גם? מה הוא חטא אדנו אלה מחבלם שהכל נהיה נורא? אין של... כן, משה.
השאלה
כן. האם יש הבדל בינינו לבין דורות קודמים בעניין של לימוד העירה? התשובה היא כן. דורות קודמים, אני מדבר כרגע על רוב האוכלוסייה. לרוב האוכלוסייה. לא מדבר כרגע על תלמידי חכמים מיוחדים שבאותם הדורות, שתמיד הם יצאו מן הכלל. כן? כמו שהרב אומר, מקום אחר. כן? כך הוא כותב את תקופת המעבר. במאמר שנקרא תקופת המעבר, במאמר הראיה. נכון, שתמיד היו מגדלורים, בכל דור ודור, היו גדולי עולם שהיו שייכים כאילו לדורות אחרים. הרבה יותר קדימה. אבל העם בכללו, בדורות הקודמים, לא היה שייך לחיוב השכלי העמוק של לימודי היראה. עד היום אנחנו מוצאים, בציבור הדתי, חלקים ממנו, אנחנו מוצאים את ההתייחסות הזו ללימודי האמונה. התייחסות ללימודי האמונה, כן? ההתייחסות ללימודי האמונה השכליים, התייחסות מאוד ביקורתית. לא תמצא שם, לא כוזרי, לא אמונות ודעות. לא ספר העיקרים, כן? ודאי שלא מהר"ל, אז מי להזכיר. לא תמצא שם. חלילה, אף אחד לא יזלגנות. אבל הספרים האלו הם לא לחם חוקם של בתי המדרשות האלו. כי הספרים האלו מחליצים אותנו להיכל החוכמה של האמונה. חוכמת האמונה. אילו נפשות שכנראה רוב רובם לא שייכות לזה, ואדרבה, אם יעסקו במרחבי החוכמה, כן? כפי שבא לידי ביטוי בספרים האלו, מהר"ל, אמונות ודעות בספר העיקרים, הם עשויים, חס ושלום, לצאת מחוץ לעולם האמונה. ולכן באופן אינסטינקטיבי בריא, הם שוללים את הדברים האלו. שוללים את הדברים, וקוראים לזה חדש אסור מן התורה. זה חידושים נקרא, כן? אבל פי שאלו דברים, איך אומרים? חדש מכל חדש וישן מכל ישן, כי מאז ומתמיד התורה קוראת לאדם המאמין להתעמק ולהבין, די את אלוקי אביך ועובדיו. אבל הנפשות האלו, כן, מצוידות במידת ההתנגדות המתאימה, כדי להרחיק את הסכנות האלו מפתחם. לא שייך להם. ההתנהלות שלהם היא התנהלות רגשית, מסורתית, בהוויוריסטית, התנהגותית. זה מספיק. זה מספיק. באמת זה מספיק. כן? ולא צריך להיכנס כל כך עמוק לדברים. לא צריך. הדור שלנו, זה דבר ידוע, כבר מאז פרוץ ההשכלה, כן? בשנת תר ייפתחו מעיינות החוכמה. מאז כבר השכל תפס מקום מאוד מרכזי. מאוד מרכזי בהתנהלות הנפשית, כן? של האדם. באומות העולם, ובמיוחד בישראל, ההשכלה סימנה את העידן הזה, תור הזהב של השכל, כן? וזה רק הלך והתעמק עוד יותר. כן? וזה מה שאנחנו חייבים לעשות היום. אם אנחנו לא נמצא את המראה השכלי העמוק שירצה את השכל האמוני שלנו, את הרצון שלנו להבין את עומק האמונה, זו בעיה. אנחנו חפש את זה בחוץ. אנחנו נראה בשדות זרים. והיו רבים שלא מצאו את זה בתוך התורה, או לפחות התורה לא קידמה את פניהם בלחם ומים, אלא נזפה בהם, הוקיעה אותם, זלזלה בהם, והם הלכו לשפינוזה, לקאנט ולכל החבורה הזו. אנחנו לא צריכים ללכת לשם. יש לנו את הכל בעומק עצום גם פה. זה ההבדל היסודי בין הדורות. אומר, כן. ועוד סיבה נוספת. כי סערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. כן? החוכמה רוצה להתיישב באדם, היא עשה את דרכה מלמעלה למטה. היא פוגשת, או אמורה לפגוש, את החוליה המקשרת הראשונה, שזה שכל. השכל אמור, כן? כמו וירוסים שנכנסים, כן? תופסים בה, יש להם כאלה איזה מין, כמו שיניים של מפתח, כן? מתלבשים על הדבר. אותו דבר גם פה. באה החוכמה האלוקית מלמעלה, השכל אמור לקדם את פניה, ולתפוס אותה, ולהמשיך את ההורדה למטה, כמו באוכל. אתה בולע. זה יורד בוושת, ונכנס פנימה. אותו דבר גם פה. במהלך ההשתלשלות של החוכמה האלוקית, יש לנו כמה שלבים. אנחנו מדברים פה על שלוש חוליות בלבד. יש חוליות ביניים, אבל אנחנו מדברים על שלוש חוליות. חוכמה האלוקית, השכל האלוקי, מה שנקרא השכל הפועל, שהוא יורד אלינו תמיד. השכל הנפעל של האדם, אחרי כל הניקויים שלו, כפי שאמרנו, הוא הולך ופוגש, כן? זה מה שקורה פה במשך כל היום, אנחנו פה. מפגשים בלתי פוסקים של השכל הפועל ושכל נפעל. אז יש תחילת חיבור, כן? פעולת ההתחברות היא בעצם מלחמתה של תורה. כל היום אנחנו מנסים לשפר את האחיזה בחוכמה האלוקית שיורדת אלינו. אנחנו מנסים לתפוס את המזון הזה, לפתוח את הפה יותר, הרחב פיך ועמלאהו. ומשם זה אמור לרדת למטה לעולם הרגש. כל זה אפשרי, שיעור הקומה הזה, והולך אתכם קוממיות, קומה על גבי קומה, שיעור הקומה הזה מתאפשר רק כאשר יש יחס נכון בין שני כוחות הנפש שלהם דיברנו, בין רגש לבין השכל. אבל לא כאשר הרגש מתעורר יותר מדי ודוחק את השכל. כאשר הרגש אומר לשכל, לך מכאן, אני אפגש עם חוכמת התורה, אכלנו אותה. פה מתחילה הנפילה הגדולה. פה מתחילה עבודה זרה. פה מתחיל פסל ותמונה. כל המסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. כשאתה מסתמך על רגש התפילה, ובונה רק עליו את היחס לאלוקות, אתה יכול להגיע לתועבה. אתה יכול להגיע להגשמת האלוקות. זה מאוד מסוכן. אפילו רגש של תפילה, תשימו לב, יש לנו דבר קדוש יותר מזה? מה רוצים מאיתנו? תסתכלו מה שהרב כותב הזה באדריה. לא אני אמרתי את הדברים האלו, מה שכאן פירשתי. זה הרב קוק אומר. המסיר אוזנו משמוע התורה. מי שלא מאפשר לתורה לברר לו מה זו תפילה, אין לי בעיה נגד הנטייה של התפילה. אין לנו בעיה נגד הנטייה הפשוטה של הקדושה הטבעית, של האדם ישראל, המתפלל בטבעיותו. אין לנו בעיה עם זה. אבל אם אתה לא לוקח את הרגש הזה, ואתה שואל את התורה, מה זה הרגש הזה? לאן הוא פונה? למי הוא פונה? איזה מענה בא ממנו אל האדם בתפילה? אם אתה לא שואל את השאלה הזו, אתה לא נסה לברר, הרגש ייקח אותך לעבודה זרה. אתה חושב שאתה מתפלל לאיזה בשר ודם, איזה מלך, איזה משהו כזה, תתחיל תראה לך כל מיני תיאורים של לקוחים מעולם הדמיון שלך, מעולם האגדות, כל מיני דברים כאלה. ואז טועה, אתה בא, תועבה. אתה טועה בתפילה עצמה. אתה טועה בדבר מצווה. עד כדי כך. שהרגש מתנפל יותר מדי, שהוא חסר ריסון, שאדם לא יודע לרסן את ההתלהבות הרגשית שלו, ולהגיד לרגש, עד כאן, תבוא. עמדו פה עם החמור. אל תעלה יותר. עכשיו השכל, את המשך הדרך, השכל יעשה. אנחנו עוד ניפגש. כך צריך לומר לרגש. אנחנו ניפגש. אנחנו ניפגש. אולי עוד שעה, אולי עוד שעתיים. אנחנו ניפגש, וניפגש בגדול. את כל היתרונות שלך רגש חביב, ויש לרגש יתרונות פנטסטיים, צריכים לדעת. החמימות של הרגש. דבר נפלא, הרגש זה כוח מדהים. צריך להבין שבלי הרגש לא יכולים להופיע אידיאלים עליונים במציאות. הרגש הוא החוליה המקשרת בין השכל לבין הרצון. ממילא אל תוך המעשה. הרגש הוא פנטסטי. אנחנו ניקח את היתרונות של הרגש, אבל בשעתם ובזמנם. בבקשה. אני חושב שהתשובה היא במאמר הזה. מתוך ההבנה מה התפקיד של כל אחד ואחד. כשאדם יודע מה הרגש מפסיד לו, הוא כבר לא ירצה לתת לו לרוץ מהר מדי ורחוק מדי. עצם ההבנה. אני חושב ש ההבנה השכלית של ערך האיפוק, לדעתי, זאת אומרת, אני שואל את עצמי רגע, מה בעצם מעורר אותי לעשות את הסדר הזה בתוכי? אני רואה שתי דרכים. הבנה שכלית בבחינת איזו חכם הרואה את הנולד. פשוט, בהבנה שכלית לראות את הנולד מחוסר שליטה רגשית. זה האפשרות אחת. איזו חכם הרואה את הנולד. ואם לא עמדה לזכותי האפשרות הזו, אז אני יכול להיות בבחינת אין חכם כבעל ניסיון. אני אתן לרגש להשתולל. אני אגיע להבנות מצומצמות. אני אוכל את פרי הבוסר של ההשגות הרגשיות. יצא ממני איזה מין טיפוס כזה לא מאוזן. את כזה מתלהב עד לב השמיים. בדרך אני יודע מה עיר את כל החדר, ואני יודע מה בשער בבוקר כולם צריכים להתעורר בגלל שהוא הולך להתפלל. זה דוגמה. אני חושב... בהחלט. יפה. אני חושב שבין התותפות, אני חושב שההבנה השכלית, נדמה לי שאנחנו צריכים לדרוש מעצמנו לעמוד באפשרות הזו. זה מאוד עמוק. לאמיתו של דבר, זה תהליך עמוק, זה תהליך טוב. אני עוד דורש התבוננות ורגיעה. אנחנו צריכים להתבונן על חיינו, כי הדברים האלו מתרחשים. חוסר האיזון של רגע שכל מתרחש בחיינו בכל רגע נתון. כסוס שוטף במלחמה, ממרוצת הרגלו. אנחנו צריכים לעצור. זה מידת הזהירות, אגב, שבסייעת השערים מדבר עליה. אנחנו צריכים לעצור. תראו את רשו שאלה. כן, יפה. כבוד הרע, כן. אני רוכב חלטות בנוגע כך שאריה תוקף בניגוד ללוויה. שאריה תוקף בניגוד ללוויה את ראש ההינה. את ההינה זה הצבועים. היי, לקחו לי את השאלה.
סליחה, הייתה שם שאלה מאוד מעניינת כנראה.
אפשר להחזיר את השאלה?
אולי להחזיר לנו את השאלה. כן, כן. אבל אני חושב שמה שהוא רוצה לשאול פה, ש... לא, לא, כנראה שעדיין בשלב זה לא הבנתי את השאלה, צריך לקרוא אותה עד סופה.
כן, אולי יחזירו לנו את השאלה. או, הנה, מחילה. אני מוכב על תוקף בנוגע לכך שאריה תוקף בניגוד ללוויה את ראש ההינה, שזאת נקבה. ובכך מנטרל את חבורת הצבועים. לא, אנחנו דיברנו על אריה והצבועים. בטח. אני מוכב... אני לא מבין את השאלה. אתם רואים את השאלה? מי שרואה את השאלה? סליחה? האריה תוקף את ראש העדר. אני מוכב בכל תוקף נוגע לכך שהאריה תוקף בניגוד ללוויה את ראש העינה שזאת נקבה. אז ראש הצבועים היא נקבה, ובכך מנטרל את חבורת הצבועים. רק אם האריה לא נמצא, רק אם האריה לא בנמצא, הצבועים חוגגים. יפה. כן. זאת אומרת, יש חלק פעיל, יש חלק פעיל לאריה. אני צריך קצת יותר להיזכר באמת מה שראיתי. אני ראיתי זה המון פעמים, את את הסצנה המופלאה הזו. אני חושב שגם כאשר האריה מתערב, אם אני לא טועה, גור, אם אני לא טועה, גם כשהאריה מתערב, הוא קופץ ממקומו. הוא קופץ ממקומו, וזה מספיק כדי להרחיק את הצבעים. זאת אומרת, גם פה, מספיק שהאריה יעשה את הקפיצה הזו, או את את הנהמה הזו, כדי, יש מצבים שהוא צריך להסתער, ואפילו להניח את הכף שלו על ראש העדר שהיא נקבה. נכון, נכון. אבל ההתערבות שלו היא התערבות די מינימלית. די מינימלית. וגם היא נובעת, גם היא נובעת מתוך עוצמתו המוכחת, מבלי שהוא יעשה איזה פעולה נמרצת. לעומת הלוויות שצריכות לעשות את גוף המאבק, הן צריכות... והן אלו שבסופו של דבר גם משיגות את הטרף. הן רודפות. הן מתכננות את המרדף באסטרטגיות המופלאות שלהם. ואריה יושב לו שם ומקבל את חתיכת הבשר שלו, מקבל חלק יפה בראש, כן? לא, אולי באמת בזכות, בזכות זה שנוכחותו גרמה לנקבת הצבועים להסתלק, יכול להיות. אבל החלק שלו הוא לא פעיל באותה מידה כמו הנקבות, כמו הלוויות. כן, תודה רבה על ההערה, באמת גור, זה יפה מאוד. כן, בבקשה, בוא נמשיך. בבקשה, בבקשה, בבקשה. יופי. אתה בעצם אומר, אני נמצא עכשיו בסערת רגש, איך אני גורם לסערת הרגש הזו להחלש, לפנות מקומה, לתהליך שכלי וכן הלאה. אז אמרנו, אני אוסיף אולי עוד דבר נוסף שאולי לא דיברנו עליו. הרב מדבר על זה ממש לקראת סוף הפסקה. יש לי שלוש אפשרויות כדי למתן את התהליך או למתן את התסיסה הרגשית. אחת זה שאיפת אמת פנימית עמוקה. שאיפת אמת פנימית עמוקה היא עוזרת לנו מאוד להבין שהחוויה הרגשית שאנחנו מצויים בה כרגע היא מצומצמת. זאת אומרת, שאיפת אמת יש לה כוח לפשוט צורת הרגש ולהלביש רגש חדש. אני לא מדבר כרגע על שכל בכלל. זה שאיפת אמת פשוטה שהיא קיימת בתוך הנפש שלי, והיא בעצם מגיבה, היא מגיבה לעומת הביטויים הרגשיים הזמינים שיש לי בתוך הנפש. שאיפת אמת, שכאשר יש ביטוי רגשי מוסרי, שאיפת האמת הזו מבקרת אותו, מוחה כנגדו, כובלת עליו. ששאיפת האמת הזו מצויה, אגב, גם היא לבדה, גם אם לבדה היא לא מצליחה לרסן את הרגש, קל לה הרבה יותר לעורר את הכוח שקראנו לשכל. כלומר, זאת אומרת, כוח השכל מתעורר יותר בקלות, כן? כאשר שאיפת האמת מצויה. כן? ויותר מזה, שאיפת האמת עוזרת לי מאוד למצות את הטיוטה הרגשית שאותה עשיתי. כלומר, אם אני ביטאתי את מידת הרחמים שלי עכשיו בצורה מסוימת, עכשיו הלכתי להציל עולם ונתתי את רוב ממוני למישהו, שאיפת האמת שבי היא תעזור לי למצות במהירות את הטיוטה הרגשית הזו. זה יכול לקחת לי לנוע לפעמים בין שבוע ימים, זה יכול לנוע לבין שנים. כל השאלה היא מהי תביעת האמת. לפעמים החוויה הרגשית, אצל אנשים שתביעת האמת חלשה אצלם, כן? החוויה הרגשית היא מכסה על תביעת האמת. כמו שהיא מכסה על השכל, היא גם מכסה על תביעת האמת, ואז היא מושלת בכיפה. ועד שממצים את החוויה הרגשית הזו, זה יכול לקחת שנים. מפתחים אידיאולוגיות שביסודם הן נשענות על רגש. מרימים דגלים גבוה גבוה של חסידות שוטה, ומעיזים לכעוס על כל בעלי השכל, שהם הכופרים, בגלל שהם רוצים להתעמק ולהבין את התוכן המוסרי יותר. אבל אצל אנשים ששאיפת האמת אצלם היא עמוקה, וגם שכלה מואר, וגם הם בעלי ניסיון, כן? בעלי ניסיון שחוו הרבה מפלות רגשיות. הם חוו הרבה מפולות רגשיות. שלושת הדברים האלו, שאיפת אמת, התעוררות שכלית, וניסיון, כמו שהרב אומר, במידת הגאווה. ככל שאדם סבל יותר מן הגאווה, כך הוא יודע יותר לסנותה. ככל שחווינו את המרירות שיש בביטוי הרגשי המופרז, אנחנו בדרך לתיקון. אלו שלושת הדברים. שאיפת אמת, התעוררות שכלית, וניסיון. כן? כן. צריכים. זה לחשוב לדברים. בעיקר לתת להם אפשרות להתרחש במציאות. אגב, פשוט להתרחש במציאות. זה כבר תלוי בנו. כן? מה המידה של תשומת הלב שאנחנו מוכנים להשקיע? כן? להרגשת האמת שבתוכנו. לניסיון החיים שלנו, שבראשי כבר אנחנו חושב שאין לך חג עם הניסיון, וכבר חווינו. אגב, יש לנו כבר את כל הניסיון הנצרך כדי להגיע למסקנה. אבל אנחנו לא בעלי ניסיון. שימו לב, זה הביטוי. איזו חכם? אין חכם כבעל ניסיון. בעל ניסיון זה אדם שהוא בעלים על הניסיונות שלו. הוא הסיק את המסקנות. הוא רכש את התובנות. הוא למד מהנפילות שלו. אבל אם אתה לא בעל ניסיון, יכול להיות שלמרות שאתה כבר מבחינת ההתנסות שלך בחיים אתה זקן בין 200. אבל אתה בעצם... אין לך את הדרך. כי אתה לא שולט בניסיון שלך. אנחנו צריכים ללקט את החוכמה. ברוך השם, היינו כבר בכל המצבים, תאמינו לי, אין דבר שלא חווינו בחיינו. אנחנו יותר צריכים לחזור אל אותם מאורעות, בינו שנות דור ודור, זכור ימות עולם. אנחנו לא זקוקים להיסטוריה נוספת. ההיסטוריה מת לנו הכל. דור המבול ודור הפלגה, הכל כבר היה. וגם בחיינו הקצרים, הכל כבר היה. ניסיונות חיינו, הם מלמדים אותנו מבראשית ועד לעיני כל ישראל. אין בזה בעיה. אנחנו לא מספיק עוצרי חוכמה. לא מספיק. וזה חבל. אז הכל תלוי במידת ההסכמה שלנו, הפתיחות שלנו. להתבונן שוב ושוב על תביעת האמת הפנימית שבתוכנו, זו נשמתנו. ללקט את עוצרות החוכמה של ניסיונות חיינו, וגם לאפשר לשכל לחקור, להעמיק. צריך הרבה אומץ. עוסקים איתך במידת אחוזים. אבל יש לנו ברירה, תגיד לי. אני שואל אותך. אפשר להגיד אחרי המבול, אני איך שיגמור את חיי, אבל אני חושב שאין לנו כבר ברירה. אין לנו כבר, הגענו כבר באמת לתחתית הספל. מכאן אפשר רק לעלות. כלשון המשורר. הגענו לתחתית הספל, מכאן אפשר רק לעלות. אני חושב שכל אחד צריך להרגיש שהמצב שאליו אנחנו הגענו, בפרט ובכלל, הוא מצב קיומי לא פשוט. ואנחנו חייבים לעשות את מהתחתית הזו. כן? אנחנו חייבים לעשות את הזינוק הזה. וגם בסוגיה הזו של מציאות הרגש, עולם הרגש, אנחנו באיזשהו מקום בתחתית. בתחתית, מבחינת עולם הרגש. אנחנו חייבים לזנק משם, לעלות משם. כן? אנחנו חייבים. הרגש הכללי, הכלל אנושי, כן? המקום שלו הוא מאוד מסובך. מאוד מסובך. מתוך אחריות, גם שלנו על עצמנו, אבל לכלל המציאות, אנחנו צריכים לעשות את הזינוק משם, ולחזור ולהתעלות בשכל, שיפלס דרך לרגש ויציל אותו בעצם ממוות. להציל את הרגש ממוות, צריך להציל אותו. זה התפילה שלנו על משיח בן יוסף שלא ימות. משיח בן יוסף הוא עולם הרגש של הגאולה. משיח בן דוד הוא עולם השכל. אנחנו מתפללים על משיח בן יוסף שלא ימות, שהרגש לא ימות. כן? והרגש שלנו הוא בסכנה גדולה מאוד, אם אנחנו לא מכניסים לו, כן? את הממד השכלי. אנחנו בזה עוסקים. מתפללים על משיח בן יוסף שלא ימות. כן? אתה רוצה לשאול משהו?
כדי לא להגיע שוב למקום שרק שכל, ובעצם אין מקום לרגש, שהשכל הוא בעצם כופה על הרגש, את כל ה... לא נותן מקום לרגש, אז הדרך לא להגיע לשם היא על ידי קריאה בספרים, ספרי החוכמה, זה בעצם הדרך כדי למתן קצת את המקום של שכל ש... הדרך המילה...
כופה את עצמו?
כן.
הדרך כדי ליצור מערכת יחסים מאוזנת ומכבדת של הרגש כלפי השכל והשכל כלפי הרגש, זה פשוט ללמוד את תפקידיהם של כל אחד מן הכוחות האלו, ואחרי זה להיכנס לשאלת האיזון ביניהם. כשאנחנו לא מבררים באמת את היחס, את הערך של כל כוח בפני עצמו, אז שוב אנחנו משאירים את השדה לנטיות הספונטניות, ואז יכול להיות בעיה שפתאום יש לי תור הזהב של השכל הופיע אצלי, ואז אני כופה את הרגש, שזה התאמרות הדדית, זה התאמרות חוזרת, כן? ברגש. וגם זה לא בסדר. אז לכן הרב פה במהלך הפסקה, הוא יסביר לנו את חשיבותו של הרגש, את ערכו העצום, כמו שהתחלנו לברר כרגע, כן? שהוא בעצם קרקע החיים, שרק הוא יכול בעצם להגשים בפועל את האידיאלים, להכניס אתם לתוך עולם הרצון, ומשם אל המידות, משם אל המעשה. הוא ידבר גדולות ונכבדות ברגש, כן? ואז ניתן את זכות ההובלה לשכל, כן? אז נצור כאן. בוא נמשיך לנו.